ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
הפרשה שלנו, פרשת וירא, פותחת בנאום החשוב שהשם אומר למשה, ומשה מוסר אותו. הנאום הזה כולל את ארבע לשונות גאולה. וכך אומרת התורה, נקרא את הפסוקים המפורסמים האלה, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני אדוני, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. עד כאן ארבע לשונות גאולה, שהם בעצם גרעין ההבטחה לקראת גאולת ישראל, שנאמר עוד בעיצומו של השיעבוד. אני רוצה לפרש את ארבעת הלשונות הללו על פי דרכו של המשך חוכמה, את ארבע הלשונות, ובמיוחד להתמקד בלשון הרביעית. הלשון הראשונה היא והוצאתי. מפרש המשך חוכמה שההוצאה איננה סתם הוצאה להעביר ממקום למקום, אלא כמו שהבינו חז"ל על הפסוק לקחת לו גוי מקרב גוי, חז"ל מדמים את זה לעובר מתוך אישה, זה על שהיו משוקעים בעבודה זרה ובדעות מושחתות. דהיינו, היה צורך להוציא את עם ישראל מתוך הדעות המושחתות הכוזבות, כבר הזכרנו את זה בפרשה הקודמת. עם ישראל היה משוקע בעבודה זרה ובדעות מושחתות במה שנוגע להשגת אלוקות. והיה צורך להוציא אותו מהמקום הזה, מבחינה רוחנית. ולכן, ההבדלה הזאת שיכלה להכשיר את ההוצאה מהשקיעה הרוחנית של ישראל בתרבות מצרים, היא נרמזת במחילתא המפורסמת שלא נחשדו ישראל על העריות. הדבר הזה הותיר בהם את הקדושה שדרכה יכול היה הקדוש ברוך הוא להבטיח את הוצאתם מהתרבות הקלוקלת. הוצאה כאן, אם כן, לדעת המשך חוכמה, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים. הכוונה להוצאה רוחנית, ערכית. להוציא אותם מן הדעות הכוזבות המושחתות. הלשון השנייה היא והצלתי. כאן הכוונה, כמובן, להצלה הפיזית. הם עינו אותם. מה פירוש הצלה פיזית? משום שישראל היו מאוימים לא רק בשיעבוד הכבד, ישראל היו מאוימים גם בנפש. ישראל היו מאוימים גם בנפש. משום שכל הבן הילוד, היהורה תשליחוהו, היה איום על עתידם של ישראל פיזי, על המתת התינוקות. מה שאפשר את ההצלה הזאת הוא העובדה שישראל היו זהירים בלשון הרע, והיו ערבים אחד לשני בעניין הזה. כפי שאומרת אותה מחילתה, שלא נחשדו ישראל על לשון הרע. זאת אומרת, המלשינות הזאת, לשון הרע אחד על השני, בא מהיעדר לדעת המשוחמה, זה בא מהיעדר אמונה בהשגחה. וזאת הייתה מעלתם של ישראל שאפשרה את והצלתי. הלשון השלישית היא וגאלתי. גאולה היא גאולת השיעבוד. הגאולה היא גאולה רוחנית מעבדות לחירות, לפי דעתו של המשך חוכמה. וכך אומר המשך חוכמה, וגאלתי הוא מעבודת עבד להיות חופשיים בלתי משועבדים. מה שאפשר את הגאולה, הרי עבד רוחו שפלה. אנחנו יודעים מה חז"ל אומרים על עבד, שזה חוב לו שיעשה בן חורין, כך אומרת הגמרא בגיטין, פריצות זיל עלי, שכיח עלי. וכאן אומרת המחילתא הידועה שמונה את המצוות שישמרו ישראל במצרים, שהם לא שינו את שמם. לא שינו את שמם, מסביר המשך חוכמה, הם שמרו על הייחוס שלהם, השם זה הייחוס, וזה מה שאפשר את הגאולה מעבדות לחירות. אם כן, הגאולה היא לא גאולה במובן של ההצלה, הצלה ממוות לחיים, אלא גאולה במובן של שחרור השיעבוד. גאולה, כפי שגם התורה מתארת אותה, במובנים של שחרור. והלשון הרביעית, שאני מבקש להתעכב מעט עליה, היא הלשון הסתומה יותר, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, וידעתם כי אני אדוני אלוהיכם המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. מה זה ולקחתי אתכם לי לעם? מה הטיבה של ההבטחה הזאת? מה העניינה? מה חדש בה? מה העניינה של ההבטחה הזאת שלקחתי אתכם לי לעם? אכן המפרשים כאן, חלק גדול מהם, הרמב"ן בראשם, אבן עזרא ועוד, מפרשים שהכוונה היא למתן תורה, שעל מתן תורה נאמר, על מעמד הר סיני נאמר, היום הזה נהיית לעם. דהיינו, אין כאן רק הוצאה והצלה וגאולה מעבדות לחירות, אלא יש כאן בעצם נתינת התורה, הפן החיובי של הגאולה. אבל המשך חוכמה לא מפרש כך. המשך חוכמה לא מפרש כפי שפרשו המפרשים שהזכרתי. והוא מבין את זה באופן שונה ומעניין. הוא מקצר במילים כדרכו, ואומר את הדבר הבא, ולקחתי אתכם לי לעם, הוא לעם נימוסי ולאומי במשטר וסדר, והשם עליהם למלך. במילים קצרות אלה, מילים קצרות ברורות, אומר המשך חוכמה, שעם פירושו של דבר חברה, שנוהגת בביטוי לאומי מדיני של משטר ושלטון, שפועל על פי סדרי וחוקי חברה מתוקנים נימוסיים, על פי חוק, שיש פה עם במובן הלאומי, שיש לו משטר והנהגה לאומית. הזכרנו כבר את המאוויים הלאומיים בשבת שעברה, כאשר דיברנו בפרשת שמות, בשבוע שעבר, על כך ראו ראיתי את עוני עמי במצרים וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו, שהצעקה הייתה על חילול כללות כבוד האומה. הזכרנו את זה בשבת שעברה, בשבוע שעבר. וכאן אומר המשך חוכמה שהלשון הרביעית היא לשון של הבטחת האומה במובן הלאומי. אבל אני, בעקבות המשך חוכמה, שאומנם הוא מקצר כאן, אבל כל מילה שלו לעניות דעתי כאן בסלע, מעבר לכך שהשלב האחרון של השלב שמשלים את גאולת ישראל, אחרי והוצאתי ואחרי והצלתי וגאלתי, הוא שלב הגאולה המדינית הלאומית, מעבר לכך, צריך להבין מה פירוש ולקחתי אתכם לי לעם. וכאן תמונה ההבטחה הגדולה. העם שמתנהג באופן של משטר לאומי מדיני, של חוק וסדר, הוא יהיה בעצם עם השם. מלכות שמיים לא תדחק חס ושלום מפני מלכות השלטון המדיני, ולא תעמוד בסתירה כלפי השלטון המדיני. וכאן תמונה ההבטחה הגדולה. אנחנו יודעים שלאורך כל הדורות, והיו הרבה הוגים שגם עסקו בכך, זהו סתירה בין מלך בשר ודם לבין מלך מלכי המלכים. זהו סתירה בין שלטון מדיני לבין מלכות שמיים. אנחנו מוצאים את הביקורת הזאת כאשר שמואל מבקר אותם, ששמואל מוסר את היחס נגד בקשת המלוכה של עם ישראל בימי שמואל ושאול. ששם מתוארת בקשת המלוכה כמאיסת מלכות שמיים. וזה טבעו של עם, וזה טבעם של בני אדם, וטבען של אומות. שהמלכות והשלטון יכולים לדחוק את מלכות שמיים. והבשורה כאן שעומדת במרכז הלשון הרביעית של לשונות הגאולה, היא ולקחתי אתכם לי לעם. ההנהגה הלאומית מדינית, לא תדחוק את מלכות שמיים. ומעבר לכך, המשך חוכמה טוען שהתקווה העתידית לגאולה, גם בזמן הזה, לאחר יציאת מצרים, היא חלק מאותה הבטחה של תקוות גאולה מדינית, לאומית, שיהיו מקווים לגאולה ולעלמיות העתידה, כלשונו שציטטתי כרגע. הם את הדברים האלה, התקווה לגאולה במובן של לאומיות עתידה, טוען המשך חוכמה שדבר הזה למדו כבר מיוסף, כאשר הוא היה בשיא שלטונו במצרים, הוא הדגיש את לשונו כי פי המדבר עליכם, שהוא קיווה לעתיד, בשיא שלטונו אמר יוסף לאחיו, אומר להם, ויאמר יוסף אל אחיו, אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, ואלה אתכם מן הארץ הזאת, אל הארץ אשר נשבע לאברהם, ליצחק וליעקב. הוא נושא עיניו לעתיד. הוא יודע שהלאומיות תמצא את מקומה בארץ ההבטחה, בארץ ישראל. זאת המשמעות של מה שחזל אמרו באותה מחילתה של ארבע מצוות או ארבע הנהגות שישראל שמרו על עצמם במצרים, והנהגה הרביעית היא ההנהגה שלא שינו את לשונם, הלשון במובן ששומרת על המאוויים הלאומיים, כפי המדבר עליכם כמו שאומר יוסף. וארבעת הדברים שישראל שמרו עליהם במצרים, הם בעצם היו המבוא או החיבור לאותן הבטחות לארבע לשונות של גאולה. יותר מזה, בעל המשך חוכמה טוען שהלשון הרביעית הזאת של ולקחתי אתכם לי לעם, זו שמבשרת את הלאומיות העתידה של הגאולה הלאומית. כוס הרביעית של ארבע כוסות של ליל הסדר מתייחסת אליה, והיא נאמרת על החצי השני של ההלל, שכל ההלל, כל החצי השני של ההלל מיוסד הלאומיות, על הלאומיות העתידה על פי המשך חוכמה. המשך חוכמה מזכיר את הפסוק, במיוחד את הפסוק, מן המיצר קראתי יה, נני במרחב יה, מה שהחצי השני של ההלל, שזו בעצם התקווה של הגאולה, של הלאומיות העתידה. אבן מעשה ובונים הייתה לראש פינה, זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו. בעצם, בני ישראל שנתונים עד צוואר בשיעבוד מצרים, לא שינו את לשונם, ובכך נשאו את תקוות הגאולה הלאומית לדורות. וזאת ההבטחה שהבטיח השם למשה בתחילת הפרשה שלנו, ולקחתי אתכם לי לעם. זאת הבטחה שכמובן המימוש המלא שלה היה בימי דוד ושלמה. והוא, המימוש הזה, התאפשר משום שישראל הבדילו את עצמם. המאוויים הלאומיים מתאפשרים משום שישראל מבדילים את עצמם משאר האומות. אומר המשך חוכמה, וכן יבדלו ישראל בגלות זה, דהיינו הגלות הזאת של המשך חוכמה, הגלות שלנו, ויהיו מצוינים, דהיינו מצוינים במובן של מיוחדים, מסומנים. מובדלים וניכרים, בזה יגאלו, בזה ייבדלו. וההבטחה הזאת של הלשון הרביעית, ולקחתי אתכם לי לעם, היא זאת שתביא את עם ישראל תוך כדי שמירה הדוקה על תקוות הלאומיות העתידה, על ההבדלה הלאומית, היא תביא אותו לגאולה. ואני אסיים את הקטע הזה כמו שמסיים אותו המשך חוכמה. ויגאלו במהרה בימינו אמן. אגב, כאן אני אומר, לפעמים המשך חוכמה נושא כמה מילים של תפילה, בקשה, בתוך כתיבת פירושו לתורה, כפי שראינו עכשיו, משבץ המשך חוכמה לא רק את הרעיונות התיאורטיים, ההגותיים או ההלכתיים שלו, לפעמים, תוך כדי כתיבת החיבור, הוא כותב מילים של תפילה כמו ויגאלו במהרה בימינו אמן. דבר שלא כל כך מאפיין כתיבה כזאת, כתיבה תורנית הגותית או שהיא רק עוסקת ברעיונות. כאן הוא משלב, כאן אנחנו רואים בעניין הזה את התפילה של המשך חוכמה, ועד כמה הנושא הלאומי היה חשוב לו, ובזה אני מתחבר לדברים שאמרנו בשבת שעברה, בשבוע שעבר. מכאן אני רוצה לעבור לעניין נוסף בפרשה שלנו, שנוגע למנהיגות של משה ואהרון. אני חושב שהמשך חוכמה אומר כאן כמה דברים חדשים ומעניינים. כאן ניתן לראות, להבחין במבטו באמת המקורי המיוחד, זווית ראייה חדשה ומקורית של המשך חוכמה. התורה אומרת, כאשר משה מקבל עליו את הציווי, והקדוש ברוך הוא מנחה אותו כיצד לגאול את ישראל, הוא אומר לו, אני אקשה את לב פרעה, ולא ישמע לכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, וכולי. אומרת התורה בתחילת פרק זין, כאן בפרשה שלנו, ויעש משה ואהרון כאשר ציווה אדוני אותם כן עשו. ואז התורה מסיימת את הפרק, הפרשה הזאת, התורה אומרת, ומשה בן 80 שנה, ואהרון בשלוש ושמונים שנה בדברם אל פרעה. לכאורה, יש כאן תיאור עובדתי אינפורמטיבי של גילם של משה ואהרון. הגיל הזה של משה ואהרון מטריד את המשך חוכמה. לכאורה, טוען המשך חוכמה, גילם של משה ואהרון איננו מתאים. זה גיל מבוגר מדי. זה גיל שבדרך כלל היכולות האישיות קצת נפגמות, חדות ההנהגה קצת נפגמת, ולא בגיל כזה מקובל ליטול הנהגה כל כך מורכבת, כל כך מסובכת. גילם וזקנתם של משה ואהרון לא מתאימים לאתגר הגדול שצפוי להם. זה מטריד את המשך חוכמה. אגב, אני אומר את הדברים במיוחד על רקע מציאות ימינו, שאנחנו רואים שבאמת מנהיגים צעירים, אנחנו בעידן אובמה, אדם צעיר הולך להנהיג, צעיר חסית כמובן, כמעט חצי מגיליהם של משה ואהרון, הולך להנהיג את האומה הגדולה בעולם, בימינו. חזקה, אם לא הגדולה. וכך, אני אומר עוד, אולי נגיד עוד משפט כאן, דווקא משום שהמשך חוכמה רואה בהנהגה הלאומית חלק מהנהגה טבעית, בהנהגת אומה בשלטון וסדר כפי שהזכרנו קודם, חלק מהנהגת עם ישראל, לכן העניין הגיל של המנהיגות, גיל המנהיגים מטריד אותו. ונראה מה הוא אומר, מדוע בכל זאת. אומר דבר מעניין. אני מצטט. הנה העמיד השם יתברך משה ואהרון לנביאים ומנהיגים, לבל ייפול ספק בלבב בני ישראל ופקפוק בשליחותם. לכן בחר בהם שם זקנים, והזקן בל יעשה תחבולות רמייה לרמות אחרים, ובפרט להוציא עם שלם בלתי מסודר, ולהניחם כצון, אחרי כי זקן האיש, ופחד המוות נגדו, וחום רוחו כבר עבדה. לא כאן המשך חום, הדבר מאוד מאוד מעניין. אומר, יש יתרון למנהיג זקן. בעצם שני יתרונות. היתרון הראשון, כפי שאומר המשך חום, חום רוחו כבר עבדה. דהיינו, היצרים הגדולים, הסערות הגדולות, עם הגיל המתקדם, המתבגר, המבוגר, הזקן, היצרים האלה כבר מאבדים את חריפותם. ולכן יש יותר מקום לסמוך על שיקול הדעת. חום רוחו כבר עבדה. הלהט שלפעמים הוא מהווה יועץ רע. הלהט הזה מתחלף בשיקול דעת, כמו זקני תלמידי חכמים שדעתם מתיישבת עליהם. אבל עוד דבר, יש עוד דבר שהוא מימד מאוד חזק בהוויה האנושית, אולי אפילו בהוויה האנושית הדתית. פחד המוות נגדם. האנשים בגיל זקנה, מותם הקרב עומד לפניהם. והוא מותיר בהם פחד. הם יצטרכו בעולם של מעלה, בעלמא דקשוט, לתת דין וחשבון. וזה דבר שמוסיף ליישוב דעתו של המנהיג הזקן, שעומד נוכח מותו, שכבר איננו רחוק בגיל זקנה. שני הדברים האלה, שני היתרונות הללו, לא מותירים ספק בקרב המונהגים, שהמנהגים האלה לא יעשו תחבולות של רמייה, להנהיג עם במצב כל כך מסובך, לרמות אחרים, להוציא עם שלם בלתי מסודר להניחם כצון. הרי אחת הבעיות של משה רבינו זה אם ישמעו אליו, אם ילכו אחריו בפרויקט היומרני הזה של להוציא אותם משעבוד פרעה. אולי הם יחשבו שהוא עושה כאן איזושהי תחבולה, אולי יש פה איזה קאץ', אולי זה לא אחראי, אולי זה איזה פנטזיה יומרנית. בגיל כזה, אומר המשך חוכמה, אנשים מבינים שאין כאן איזושהי אמביציה, שלוחת רסן, אישית. אנשים מבינים שהזקנה, הקרבה ליום המוות, שיקול הדעת, אולי אפילו הניסיון, מפנה אותם לכיוון של אמון בהנהגה. מה שמעניין כאן, אני חושב, זה לא רק הגיל המופלג שיוצר אמון בהנהגה. לא פחות מזה מעניין שהמשך חוכמה מבין היטב את החשד כלפי המנהיגים. משך חוכמה מבין היטב מה הבעיות של הנהגה, בעיות של מנהיגים שעושים ופועלים, אנחנו מכירים את זה בימינו היטב היטב, לפעמים ובדרך כלל צערנו הרב. אנחנו מכירים את השיקולים הזרים, האנוכיים, הפוליטיים, האישיים של מנהיגות. המשך חוכמה גם זיהה את זה. זיהה את זה, זיהוי מאוד מאוד נוקב. הפתרון שלו, בין השאר, זה הגיל. אני לא בטוח שהפתרון הזה תופס גם בימינו, עיין ערך כל מיני אנשים, אבל ככה את הדברים המשך חוכמה, ואני חושב שבוודאי יש כאן, בוודאי יש כאן, מבט מקורי על טיב מנהיגותם של משה ואהרון ועל זקנתם המופלגת כמסייעת למנהיגות המסובכת הזאת. מכאן בונה המשך חוכמה נדבך מעניין נוסף במנהיגותם של משה ואהרון. עד כאן אולי ממה שנוגע למנהיגות הפוליטית, הלאומית. המסע ומתן המפרך עם פרעה שלפעמים לא נגמר טוב, לא בכל סיבוב המסע ומתן הזה כידוע נגמר טוב, לפעמים בהתחלה הוא נגמר רע. החשדנות הפוטנציאלית כלפי המנהיגות הזאת, במה שנוגע למנהיגות הפוליטית. אבל, כידוע, יש נדבך נוסף על במנהיגותם של משה ואהרון. זהו הנדבך הרוחני. זהו הנדבך של התורה הצודקת. זהו הנדבך של המסר של תורה ומצוות, של המושכלות, של האמיתות. גם כאן, לא רק שיש תפקיד עצום למשה ואהרון, אלא גם כאן, יש מקום להסביר משהו. אומר המשך חוכמה, אני אקרא ואסביר. כן בחר השם יתברך, כי יהיו מבקרים אחרי פעולות משה, ומהרהרים אחריו בכל נטייה לרעה, כדי שלא יהיה שום פקפוק בנבואתו לדורות הבאים אחריו. והיו 40 שנה פנויים משדה וחרם, ולבבם טרוד רק במושכלות, והיו מביטים אחריו בכל פרט ופרט. וכן עם כשעורף, דבר הנחקק בדבר קשה, הוא חרוץ לעד, לא יימחק. מעניין. יש יתרון נוסף. מנהיגותם של משה ואהרון, במובן הערכי, היה נתון לביקורת נוקבת, לביקורת מתמדת. עין פקוחה מבקרת הייתה 40 שנה על מנהיגותה. הדבר הזה התאפשר בכך שהלכו 40 שנה במדבר, וכאן המשך חוכמה אומר דבר מרחיק לכת מאוד, שההליכה ארוכה 40 שנה במדבר נועדה לחקוק בעם הזה, עם קשי העורף, את נבואת משה רבינו. הפניות של ישראל מתוך הפרנסה בשנות המדבר, והם לא עבדו ללחמם, הם קיבלו מלחם שמיים. הפניות הזאת הביאה לכך שלבבם יהיה תרוד במושכלות, וזה אפשר להם להביט אחרי משה, לבדוק אותו בכל פרט ופרט, אני מצטט. למשה ולאהרון היה מבחן נוסף, לא רק המבחן המדיני-פוליטי. היה להם את המבחן הרוחני של מוסרי התורה, של נותן התורה, של הנחלת התורה לעם. וכאן אני חייב לומר, אומר המשך חוכמה, 40 שנה הלכו במדבר כדי לבדוק אותם, שהם אומרים נכון, שהם לא מזייפים, שהם לא מתאים, ושהם לא טועים, ושנבואתם קו ונקי. כל העיניים הבוחנות היו מכוונות עליהם 40 שנה, כדי לבדוק ולראות שאין פה שום זיוף, שום קלקול. ובמושכלות זה קשה מאוד. זאת אומרת, 40 שנה הלכו במדבר. אגב, 40 שנה במדבר זה לא רק בגלל תקלה של החטא, זה לא רק עונש. יש כאן פרויקט של חניכה, של הרגלה, לחקוק בעם כשעורב, חקיקה לדורות, את אמיתות נבואתם של משה רבינו ואהרון, ובמיוחד של משה רבינו. אני חושב שהמשך חוכמה הולך כאן במידה רבה מאוד בעקבות הרמב״ם. באיזה מובן? במובן הזה שכידוע הרמב״ם, כל מעמד הר סיני, לפי הרמב״ם היה לתת תוקף לנבואתו של משה רבינו. למען יראו העם מדברים אך וגם בך יאמינו לעולם. זאת הייתה תכליתו של מעמד הר סיני לפי הרמב״ם. המשך חוכמה לדעתי הולך כאן בעקבותיו, ואומר שלא רק מעמד הר סיני נועד לחזק את האמונה בנבואת משה רבינו. גם 40 שנה במדבר, גם 40 שנה במדבר אחרי מעמד הר סיני נועדו לצורך אותו עניין, נועדו להעמיד את משה רבינו במבחן הרוחני. אם, אני כאן אסכם את הנקודה הזאת ואומר, אם גילם המופלג של משה ואהרון נועדו לבחון את מנהיגותם הפוליטית מדינית, נטולת יצרים ואגו, חדורה באימת יום הדין, אז אפשר לומר לפי המשך חוכמה, וכך הוא רוצה לטעון, שההליכה 40 שנה במדבר נועדה לבחון היטב את אמיתות נבואתם, את אמיתות המסר שהם מביאים, את אמיתות האמונה שהם מפיצים דרך התורה והמצוות. בהקשר לכך, אומר המשך חוכמה שבפרשה שלנו מיד אחר כך, או בעצם לפני, סליחה, בתחילת הפרשה, בסוף פרק ו', נמנים בפירוט בני ראובן, שמעון ולוי, עד לידתם של משה ואהרון. מדוע נמנו בני ראובן, שמעון, למה הם נמנו כאן בסמיכות לבני לוי? אלה ראשי בית אבותם, בני ראובן, שמעון, ואחר כך לוי. אפשר לומר שזה סדר השבטים. אבל למשך חומר כאן, על פי העיקרון שאמרנו, יש דרך מקורית. והוא אומר, ואני מצטט, לכן סיפר כי בני ראובן פלו, ובני שמעון בן הכנענית, ובני יצהר קורח ופנחס. יש דבר אחד משותף לכל החברה האלה. כל אלה התנגדו למשה בכל פרט, אומר המשך חומר. ממשיך ואומר, ופנחס עשה מעצמו וכינה להשם, אשר כל אלה לא נשאו פני משה, והיו מבקרים את מפעליו. זאת אומרת, אלה היו האופוזיציונרים הגדולים ביותר למשה רבינו. לכן התורה מנתה את תולדותיהם של מבקריו החריפים ביותר של משה רבינו, יחד עם תיאור תולדותיהם של משה ואהרון, לומר לך שמנהיגותם הרוחנית של משה ואהרון בעצם עמדה במבחן הביקורת. הביקורת, אם כן, הביקורת המתמדת על דרכם של משה, דרכי ההנהגה של משה ואהרון, היא לא רק שבסיס הכרחי לאמונה באישיות שלהם, לשקיפות, כפי שמקובל בימינו מבחינה דמוקרטית, אלא היא המבחן להנחלת המושכלות. ולכן התורה מסיימת, והתורה אומרת, הוא אהרון ומשה, אשר אמר השם להם, הוציאו את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. מסביר את הדברים מהמשך חוכמה. כך אומרת התורה, והוא מסביר המשך חוכמה, כדי, למה כל זה? כדי שיאמינו בם ישראל, כי זקנים כאלה לא ישקרו ולא ירמו אותם להוציאם במדבר. הם ינחילו את המושכלות האמיתות, האמיתיות, וידיעת האלוקים, בלי שום פיקפוק. ידיעת האלוקות, אני מצטט מהמשך חוכמה, הם ינחילו את המושכלות האמיתות, וידיעת האלוקות, בלי שום פיקפוק, מורשה לדורות. זה מבחן ה-40 שנה במדבר, זה מבחן אישיותם וזקנותם של משה ואהרון. עד כאן, שבת שלום.